אז קודם כל נקדים הקדמה קצרה, שכל חג שהוא נקבע לדורות, אז הוא לא נקבע רק כדי לזכור איזה אירוע שהיה אי פעם, אלא כל חג שנקבע לדורות, כי יש לו מסרים לכל הדורות, יש בו תוכן שבא להזין את כל הדורות בתוכן שלו. כלומר, האירוע ההוא יש לו משמעות לכל הדורות. הדברים נאמרים מפורשות ביחס לפסח. כך אומרת המשנה, ואנחנו חוזרים על זה בהגדה של פסח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, יציאת מצרים זה לא רק איזה אירוע שהתרחש לפני למעלה משלושת אלפים שנה, ויציאת מצרים מתחדשת בכל דור ודור, היא מתייחסת לכל דור ודור. הדברים האלה נאמרים לא רק ביחס לפסח, אלא ביחס לכל החגים, בין אם מדובר בחגים דאורייתא, ובין אם מדובר בחגים דרבנן, כמו פורים וחנוכה. ואנחנו רוצים על אחד המסרים המרכזיים שאנחנו למדים מפורים, מה אנחנו רוצים לעשות בו היום. ביחס למתן תורה כתוב, אם תסתכל לה באלף, ויתייצבו בתחתית ההר. ויתייצבו בתחתית ההר. אמר רב אבדימי בר חנה בר חסה, מלמד שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה כפורתכם. אבל ההבנה הפשוטה היא, והתייצבו בתחתית ההר, עמדו מתחת להר, בתחתית, עמדו מתחת להר, והשם אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, בסדר, אם לאו, אני מוריד עליכם את ההר, שם תהיה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה פירוש? תסתכל לה ברש"י. מודעה רבה, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה? שקיבלו באונס, אם במשך הדורות הקדוש ברוך הוא יזמין את ישראל לדין, למה אתם לא מקבלים מה שקיבלתם על עצמכם? יש להם תשובה? אנחנו קיבלנו על עצמנו? כפית עלינו, כפית עלינו. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, חזרו וקיבלו עליהם את התורה מחדש בימי אחשוורוש, תכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. אז בעצם אנחנו שומעים כאן שפורים זוהי השלמת קבלת התורה. קבלת התורה בשבועות היה בה איזה חיסרון, לכאורה, היה בה חיסרון של כפייה. בפורים, ובפורים קיבלו עליהם ישראל את התורה מרצון. כך לכאורה הפשט בגמרא הזאת. אבל עכשיו יש לנו שאלה גדולה שמתבקשת מאליה. ריבונו של עולם, לשם מה היית צריך לכפות על ישראל את התורה בשבועות? לשם מה? מה השאלה? אני מבקש להסתכל בבית. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ישראל רצו לקבל את התורה. שמה היה צריך לכפות? אם זה עוד לא מספיק, עוד פסוק. ויען כל העם, כל אחד. זה משהו לא יאומן. כאילו דיברו בכל אחד. ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. אם זה עוד לא מספיק, יש פסוק שלישי, מפורסם מאוד. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז אם כך, ריבונו של עולם, לשם מה היה צורך בכפייה? שמה? תארי לעצמך שאני בא למישהי מכן, ואני אומר לה, אני מציע לה, יש לי איזה רעיון לעשות את הדבר הזה והזה. אני חושב שהרעיון הזה הוא חשוב. אני מציע לך להשתתף בפעולה הזאת. האם את מוכנה לכך? ואת משיבה, בוודאי, רעיון גדול. אני משתוקקת להיות שותפה ברעיון הזה. אני כל כולי רוצה בזה. אחרי שאת אומרת כך, אני מוציא אקדח. ואני אומר, תשמעי, אם את לא משתתפת בזה, אני יורה בך. לא מבין? בשביל מה להשתמש באקדח? הרי אמרת שאת רוצה להשתתף בזה. למה לכפוש? הרי הפסוקים מעידים, פסוקים מפורשים בתורה, מעידים שישראל רצו לקבל את התורה. אז למה לכפות עליהם? בשביל מה לכפות? מה, לא שאלה? שאלה אדירה? המהר"ל עוסק בשאלה הזאת בשניים מספריו. והוא אומר, לא, אנחנו נראה בפנים כמובן, קודם כל אני רוצה לשמוע את המהלך הכללי. הוא אומר, ודאי עם ישראל רצה לקבל את התורה. ולמרות שעם ישראל רצה לקבל את התורה, למרות שעם ישראל רצה לקבל את התורה, השם כפה עליהם. לא שהוא כפה עליהם כדי שירצו, כדי שיקבלו, הם היה רצו לקבל. ולמרות זה, השם כפה עליהם. משתי סיבות. אולי קודם כל אני רוצה להגיד להעמיד סיבה אחת שתשמע נטוב, סיבה אחת. נראה עוד מעט בפנים. בלי הכפייה יכול היה להתקבל שכל קבלת התורה על ידי ישראל היה במקרה. קרה מקרה וישראל קיבלו את התורה. ואם אתן עוד לא מבינות, אז אני אסביר. הם קיבלו את התורה, למה? כי הם רצו לקבל את התורה. אז מה אני שומע מכאן? שאם לא היו רוצים, לא היו מקבלים. כלומר, קרה מקרה שהם רצו. אבל אם לא היו רוצים, אז לא היו מקבלים. יוצא שכל קבלת התורה על ידי ישראל היה במקרה. והרי קבלת התורה על ידי ישראל הייתה מתוכננת מששת ימי בראשית, עוד לפני כן, עוד לפני שנברא העולם. אז מה? כדי להבליט שכך היה צריך להיות, לכן הקדוש ברוך הוא קפה. כלומר, ישראל רצו לקבל את התורה, אבל כדי להבליט שזה לא מקרה, אלא ככה היה צריך להיות. נכון, ישראל רצו מה שהיה צריך להיות, אבל ככה היה צריך להיות, לכן הוא קפה. אז זאת הסיבה הראשונה, אני מבקש לראות בפנים ג' מה שקפה עליהם ההר, שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. בדבר זה לא היה מעלת התורה, כי התורה, כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. אני מבקש להסתכל בנקודה שמתחת הקו. ואמר יש לקיש, מהי דכתיב, והי ערב, והי בוקר, יום השישי. היי, תארה, למה לי? למה היה הידיעה? מה השאלה? במה התקשר יש לקיש? אם נסתכל בפרשת הבריאה, אז יש והי ערב, והי בוקר, יום אחד. והי ערב, והי בוקר, יום שני. יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, בלי היי. למה לא כתוב באותה מידה ויהיה ויהיה בוקר יום שישי, אלא יום השישי? זו השאלה של המתבקשת. זה רומז לשישי בסיוון, בו קיבלו ישראל את התורה. אומר יש לקיש, מלמד, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם עשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים? ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. סוף כל סוף יש תכלית לבריאה, ותכלית הבריאה קשורה לתורה. בלי תורה, בשביל מה בראתי את העולם? אותו דבר הלאה, ואמר רבי אליעזר, גדולה תורה, שלמלא תורה, לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. כלומר, הכפייה רצתה לבטא את החיוניות של מתן תורה לבריאה כולה, את הכורח, לא, את הכורח ההיסטורי. זה רצתה לבטא הכפייה. כלומר, זה שייך לי לכל עניין של מטרת הבריאה, וזה לא תלוי ברצון המקרי של ישראל. נכון שישראל רצו, אבל כך היה מתוכנן, כך היה צריך להיות. זו הסיבה הראשונה. אחר כך אליה מהר"ל עוד, אפשר לראות בפנים, ויש לומר גם כן, שלכך קפה עליהם ההר כגיגית, שלא יאמרו ישראל כי יהיה חס ושלום ביטול לקבלת התורה, כי מרצונם קיבלו ישראל, ואפשר להיפטר מדבר כזה, שהרי לא נסע בהכרח, רק היה אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל. אני, במילים פשוטות להגיד את המסיבה השנייה, בלי הכפייה, אז במשך הדורות יכלו ישראל לומר, אנחנו קיבלנו את התורה, למה? כי רצינו, עכשיו אנחנו לא רוצים, אנחנו מחזירים את התורה. הרי כל קבלת התורה לידינו הייתה כי רצינו, עכשיו אנחנו לא רוצים, אנחנו מחזירים את התורה. כדי להבליט שהתורה היא נצח, אין דבר כזה, אין תופעה כזאת להחזיר את התורה, זה נצח. לכן הייתה הכפייה, למרות שישראל רצו. והמהר"ל עומד על כך, דברים דומים, גם בספרו נצח ישראל, אפשר לראות הלאה. אף על גב שכבר אמרו נעשה ונשמע, ואם כן למה הוא צריך לכפות עליהם הר כגיגית? אלא הטעם, כי קבלת התורה הכרחי. הכוונה היא מצד האמת. מצד האמת זה הכרחי. ישראל רצו, אבל מצד האמת זה הכרחי. ואילו היו מקבלים עליהם את התורה מרצונם, היו ספורים כי הדבר תולה בדעתם, ותולה בדעתם שזה מקרי. היינו חושבים שזה מקרי, ואפשר שיהיה פירוט לדבר הזה, שאם לא ישמרו התורה, יהיה ביטול לנטילתה. אבל אתה שהייתה קבלת התורה הכרחי, אם כן אי אפשר שיהיה ביטול והסרה לדבר הזה. כי אם נתינת התורה וקבלתה מחויב, זה מתוכנן מראש, כך היה צריך להיות. כל שכן שמחויב שלא תהיה ביטול התורה. עכשיו אני מבקש לברר עוד משהו שאני מרגיש צורך להוסיף לברר אותו. יש שעלולים לחשוב, בעיקר צעירים, שיש סתירה בין אני חייב לבין אני רוצה. והטענה היא, אם אתה, או שאתה רוצה או שאתה חייב, כאילו אם אתה חייב, אז אתה, זה לא מה שאתה רוצה, ואם אתה רוצה, אז אתה לא חייב. ואני רוצה לקבוע פשוט לא כך. זה ממש נקודה, אפילו בלי השיעור הגדול הזה, אבל הנקודה הזאת תוכש עצמה. זה ממש דבש הבנה, אבל זה כל כך נכון. אין שום סתירה בין מה שאני רוצה לבין מה שאני חייב. האידיאל הוא שאני ארצה מה שאני חייב. זה האידיאל. אני רוצה להביא לכם דוגמאות. אני חייב להיות אדם. למה? כך נבראתי. כך נבראתי, נבראתי אדם, אז אני ודאי חייב להיות אדם. האידיאל הוא שאני ארצה להיות אדם. כלומר, שאני אחיה כמו אדם, שאני אתנהג כמו אדם. זה תלוי בי, אני יכול לא להתנהג כמו אדם, אני יכול להתנהג כמו בעל חי, כמו בהמה או כמו חיה. האידיאל הוא שאני ארצה מה שאני חייב. העובדה שאני נבראתי בן אדם, אז בעצם אני חייב להיות בן אדם, אז האידיאל הוא שאני ארצה להיות בן אדם. וזה תלוי בי, בהתנהגות שלי, באורח חיי, במעשיי. אותו הדבר, אני חייב להיות יהודי, כי אני נבראתי יהודי, אני חייב להיות יהודי. אבל האידיאל הוא שאני ארצה להיות יהודי. ושוב, מה פירוש שאני ארצה להיות יהודי? שאני אזדהה עם יהדותי. אני אחיה כפי שיהודי חי, או כפי שהוא צריך לחיות וכדומה. אז אין סתירה, ממש לא. האידיאל הוא שאדם יזדהה עם מה שהוא חייב, מבחינה אמיתית אני מדבר כמובן. מה שהוא חייב באמת, שהוא יזדהה עם זה. אני מבקש להסתכל בדלת. כותב המגיד משנה, ועיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות המצוות מצד שהן חובה עליו והוא מוכרח ואנוס בעשייתן, אלא חייב לעשותן והוא שמח בעשייתן. אני מבקש שתשם ללב בבקשה. בשתי הדוגמאות מדובר באדם שהוא חייב. השאלה היא איך הוא מתייחס לחובה שלו. איך הוא מתייחס לחובה שלו? האם הוא מתייחס לחובה שלו? אוי, אני אנוס, מכריחים אותי, אין לי ברירה. או שהוא מתייחס לחובה שלו, אני חייב, אני כל כך שמח למלא את חובתי. יש לי חובה, אני שמח שאני ממלא את חובתי. כלומר, אני חייב. השאלה איך אני מתייחס לחובה. כמו שאמרתי, אין סתירה בין מה שחייב למה שאני רוצה. אני רוצה למלא את חובתי בשלימות. בבקשה. עוד פעם, בעיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות את המצוות. מצד שאין חובה עליו, הוא מוכרח ואנוס בעשייתן, אלא חייב לעשותן, והוא שמח בעשייתן, ויעשה הטוב מצד שהוא טוב, ויבחר באמת מצד שהוא אמת, ויקל בעיניו תורחן, ויבין כי לכך נוצר, לשמש את קונו, וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו, ישמח ויגיד, אני מלא את חובתי בעולמי, בשמה נבראתי, יש לי חובות, אני שמח שאני ממלא אותן, אני רוצה בזה. אז ככה שאין סתירה בין, אז ישראל, כמו שאמרנו, רצו לקבל את התורה, ולמרות שהיו חייבים לקבל את התורה, אבל רצו לקבל אותה. עכשיו אני מגיע לנקודה המרכזית של השיעור. איך אתן חושבות הייתה הכפייה במתן תורה? איך הייתה הכפייה? אז אפשר לצייר, שהקדוש ברוך הוא הרים את ההר למעלה, ישראל עמדו מתחת להר, אמר, אם אתם מקבלים התורה, מותר, ואם לא, בום! אני מוריד עליכם את ההר. אפשר כך להבין את הכפייה. אני מודה ומתוודה, אני לא הבנתי כך את הכפייה. בכלל לא כך. הקדוש ברוך הוא לא הרים את ההר למעלה, ולא אמר בום, שום דבר, מה פתאום? אלא, אז מה הייתה הכפייה? הייתה כפייה! מה הייתה כפייה? ואן אני מקדים, אם מה שאני אגיד עכשיו לא יהיה מובן, לא להתבייש לשאול. כי זו הנקודה העיקרית שאנחנו רוצים ללמוד היום. הכפייה הייתה ההתגלות הגלויה של השם. השם התגלה לעיני כל בית ישראל. כולם שמעו את כל השם, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כולם ראו בעיניהם את האמת בשלימותה, במלוא שלימותה. הכל ראו בעיניים. כולם ראו בעיניים איזה ערך יש לתורה. עכשיו אני שואל אתכן, במצב כזה אפשר להגיד שלא מקבלים? במצב כזה משתוקקים לקבל. מה השאלה בכלל? אנא מכן, האם מישהי מכל היושבות כאן יכולה לקום עכשיו ולהגיד עכשיו לילה? יכולה מישהי להגיד בו שעכשיו לילה? כולן רואות שעכשיו יום, נא? מבעד לה שלא רואים הרבה, אבל ככן, האור מבחוץ מזדקר פנימה. יכולה מישהי לקום להגיד שעכשיו לילה? אם חלילה הייתה מישהי כזאת, אני בטוח שכולן היו מזדעזעות. אולי היו רצות מהר, היום לא צריך לרצות, לרוץ, יש ודאי לכל אחד טלפון פה. להזמין אמבולנס. איך יכול אדם נורמלי להגיד שעכשיו לילה? ראו, חשו. היה פשוט שמקבלים, מה השאלה בכלל? זאת הייתה הכפייה? לא כפייה חיצונית, לא מישהו כופה עליך. המציאות כופה, המציאות מובנת מאליה. איך אפשר לא? פשוט מאוד שזאת הכפייה. ואני אגיד לכם את האמת, אולי זה נשמע בכל זאת, אז שמחתי כמוצאי שלל רב, שכפי שהבנתי, מצאתי את זה אצל גאון עולם, הגאון האור שמח, בספרו משך חוכמה. אני מבקש להסתכל בהי. והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שחפה למהר כגיגית, כך אומרת הגמרא. אז הוא אומר, פירוש, מה זה שחפה למהר כגיגית? שהראה להם כבוד השם בהקיץ ובהתגלות נפלאה, עד כי ממש בטלה בחירתם הטבעית, ויצא נשמתם להשגת כבוד השם, וראו כי כל הנבראים תלויים רק בקבלת התורה. זאת הכפייה. עכשיו כמובן, גם ההסבר שמכאן מודעה רבה לא ראיתה, שבמשך הדורות יש טענה, במשך הדורות זה לא ככה, לא רואים במשך הדורות. אז אם ישראל לא כל כך מקיימים, זה במשך הדורות, זה לא המצב. כפי שהיה במתן תורה, אמר רב האדור, קיבלוה בימי אחשוורוש. עכשיו נבין מה זה קבלת התורה בימי אחשוורוש. אני חייב להגיד לכם משהו. אני מודה על האמת, אני נתתי את השיעור הזה אתמול בישיבה. אז ניגש אלי אחר כך, תמיד צעיר, נשאר עוד אחרי השיעור, רגע עכשיו אני מבין מה, לא היה טקס בימי אחשוורוש של קבלת התורה מחדש, כי חשוב, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, מי יודע, היה איזה טקס של קבלת, לא יודעת, איזה טקס היה, תכף נראה מה היה שם. בבקשה, להפוך את הדף, או אני חושב להפוך את הדף. שואלת הגמרא, אסתר מן התורה מיני. וכמובן מיד נשאלת השאלה, מה שואלת הגמרא? מה זה אסתר מן התורה מיני? איך יכולה להיות אסתר בתורה? אסתר זה אירוע שהיה בתחילת בית שני. איך זה יכול להיות, איך הוא יכול להיות בתורה? אז אני מבקש להסתכל מתחת לכוכבית, מתחת לקו. יתי ורבי יוחנן וקמת תמה. ישב רבי יוחנן והיה תמה. אמר, מי יקמידי תכתיבי בכתובי תלה רמיזה באורייתא. האם יש איזשהו דבר שכתוב בנביאים וכתובים שלא רמוז בתורה? מסביר רש"י, ולא רמזה משה באורייתא שהחומש הוא יסוד נביאים וכתובים. ובכולם יש סמך למצוא מן התורה. כל מה שמופיע בנביאים וכתובים רמוז בתורה. נביאים וכתובים הם מדגישים את מה שכתוב בתורה, מפרטים את מה שכתוב בתורה, מעוררים למה שכתוב בתורה, אבל הכל רמוז בתורה. עוד מקור הבאנו ללמדך שאין לך דבר כתוב בנביאים וכתובים שלא רמזו משה בתורה. הכל רמוז בתורה. אז איפה האירוע של אסתר? איפה הוא מרומז בתורה? עונה התורה, ואנוכי אסתר אסתיר. אז שלא יעלה על הדעת שהכוונה איזה מילה שמצלצלת כמו אסתר. אסתיר זה כמו אסתר. חלילה, אומר רש"י, אפשר להיות בפנים, למעשה אסתר, הסתר אסתיר, בימי אסתר יהיה הסתר פנים, ומצאו צרות רבות ורעות. אני מבקש להסביר לכם, הסתר פנים, פירושו, כביכול, השם מסתיר את פניו, כלומר, לא מסתכל מה שעושים איתן. לא אכפת לו מה שעושים איתן. אפשר לגזור גזירות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, לא אכפת מה שעושים איתנו. לעומת גילוי פנים, שהוא משגיח עלינו, דואג לנו, מטפל בנו. איפה, הנה הפסוקים בתורה, התקת. וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים. והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. המהר"ל עומד על הביטוי הכפול, אסתר אסתיר. למה לא ואנוכי אסתיר אסתיר פניי? למה אסתר אסתיר? מה זה, זה יפה מבחינה ספרותית? מה הכפילות? אומר המהר"ל, בבקשה להסתכל בזיין, כי הכתוב שאמר, ואנוכי אסתר אסתיר, הלשון מורה על הצרה הגדולה. הביטוי אסתר אסתיר, הוא מצביע איזה צרה אדירה הייתה. מה פירוש? כי היו ישראל בגלות קודם. עצם הגלות זוהי הסתרת פנים. עצם הגלות, גם אם אין שם גזירות מיוחדות. העובדה שעם ישראל לא נמצא בארצו, אלא בגלות, אחרים שולטים עליו, זה הסתרת פנים. ואחר כך הגיע להם צרה על צרה הוא אמן, ובגלות מופיע אמן, וגוזר להשמיד, להרוג את כל, ולאבד את כל היהודים מנער וצקנתה ונשים. כלומר, צרה על צרה. ואחר כך הגיע להם צרה על צרה הוא אמן. ובגלות יש גזרות קשות. וזהו ואנוכי אסתר אסתיר. דהיינו, האסתר בתוך אסתר. הסתרה פנים כפולה. אני מקווה שאתם ישר רואות מבחינה אסוציאטיבית. בחג השבועות היה הכל גלוי, רואים את השם, הכל גלוי. בימי אסתר לא רואים, הסתרת פנים, לא רואים כלום. עד כדי כך, פה אני צריך שוב להגיד חטא. זה פסוקים מתהילים שאת כל אותו הפרק חז"ל דורשים על ימי אסתר, על אסתר והאירועים שהיו שם. בבקשה, איך אומרים ישראל? אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה. ולילה ולא דומיה לי. זה, חז"ל דורשים את זה על תקופת אסתר. אז רגע, רגע, איך מרגישים ישראל? עזבתני! נכון, הם שואלים למה עזבתני? אבל אם מישהו עזבתני, אנחנו לא רואים אותך. עזבת אותנו. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, אני פונה אליך, צועק. אין קול ואין עונה ואין קשה ואין שום דבר. זוהי התחושה אז. ואם במצב הזה ישראל למדו תורה וקיימו את מצוותיה ודתיהם שונות מכל עם, במצב הזה זוהי השלמת קבלת התורה. פורים זה האנטיתזה של שבועות. זה מה שאני מנסה להסביר. כלומר, שבועות היה הכל בגלוי, רואים, זה נפלא. פורים זה ההפך הגמור, לא רואים כלום. רק ההפך. ואם במצב הזה, זה האנטיתזה של שבועות. ואם במצב הזה ישראל דבקים בתורה ומקיימים את מצוותיה, זוהי השלמת קבלת התורה, קבלת התורה בכל המצבים, כולל המצבים הקשים ביותר. אז פורים, שלהבין, פורים זה אספקלריה של דביקות ישראל בתורה וקיום מצוותיה בתולדות ישראל בכל המצבים, כולל המצבים הקשים ביותר. אפשר גם זה לראות, בבקשה. אתם יודעות, אני אגיד את זה בקיצור, מי שתרצה תקרא את זה אחר כך. באותו זמן שבעיר שושן נבוכה, הוא אומר לך, יוצא בתוך העיר, קורע את בגדיו, לובש שק ואפר. זוהי זכה גדולה ומרה. הוא ראה תינוקות יוצאים מבית הספר, שעל אחד מהם, פסוק לי פסוקך, מה למדת היום? אז הוא אמר לו, אל תירא מפחד פתאום ומשועת רשעים כי תבוא. שאל את השני, פסוק לי פסוקך. אז הוא אמר לו, הוצאו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כמנואל, וכך הלאה. כתוב שמרדכי שמח מאוד. במקום לקרוא את כל זה טקסט, כתוב מרדכי שמח מאוד. אז אני מסכים, הפשט הפשוט הוא שמח מתוכן הדברים שהוא שמע מהילדים. מתוכן הדברים. בבוטס, במצב הזה, כולם נבוכים. מה יהיה? במצב הקשה הזה, שומעים את ילדי ישראל ואומרים בפיותיהם התאורים, אומרים, מזכירים את פסוקי האמונה, פסוקי הנצח, זה משמח. אבל אני מבקש להגיד יותר מזה. מרדכי שמח לא רק ממה שאמרו לו הילדים, אלא שבמצב הזה, במצב שעם ישראל היה נתון, שרואים את המוות לפני העיניים, המוות ברחף לפני העיניים, יושבים ילדי ישראל ולומדים תורה, זה השמחה הגדולה ביותר. זה מבטיח שהישוע בו תבוא. אולי אני אוסיף עוד משהו, בבקשה. אני אוסיף עוד משהו. הזכרתי את שבועות. שבועות, בשבועות נפגשנו עם אנוכי. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ונפגשנו בשבועות. גם בפורים נפגשנו עם אנוכי. ואנוכי הסתיר את פניי ביום ההוא. זה אותו אנוכי. אבל להכיר את האנוכי, השם אלוקיך שצאתיך מארץ מצרים, זה קל יותר, או זה קל, מאשר להכיר את האנוכי שמסתיר את פניו. וההכרה של האנוכי שמסתיר את פניו, זוהי הכרה גדולה הרבה יותר. אם את מכירה לאור יום, את מכירה אדם לאור יום, אני אביא דוגמה. תאר לעצמנו, לאור יום, אני ראיתי, אילו הייתי רואה את מישהי מכן, אני רואה אותה עכשיו, אני רואה אותה, אני יודע, עוד כמה זמן, במקום אחר, אולי אני לא מכיר מקרוב, אני אגיד, לצערי, אנחנו נפגשנו כבר פעם, ראיתי אותך פעם. אבל לילה חושך, אז לאור יום אפשר להכיר גם מישהו שלא כל כך קרוב, לא כל כך מוכר מקרוב. אבל אם ראיתי אותו, אני מכיר אותו. לילה חושך, לא רואים כלום. אני רואה מישהו, איזה דמות מתקרבת, אני לא יכול לראות כלום. אז זה שעומד על ידי אומר, אתה יודע מי זה? אז אני אומר לו, לא, אני לא יודע, אני לא אומר כלום, אז אני אגיד לך מי זה. זה מוישה. אני שואל אותו, איך אתה יודע שזה מוישה, לא רואים כלום. ומה זה כך, איך אני יודע? אני מכיר את תנועת היד שלו. אני מכיר את צורת ההליכה שלו. להכיר אדם לאור יום, את הפנים, זה פשוט. אבל להכיר את צורת ההליכה או תנועת היד, זה הכרה קרובה. זה הכרה קרובה. אני רוצה להגיד שלהכיר, שעם ישראל הכיר במשך כל הדורות, גם את האנוכי אסתר, אסתיר את פניי. זוהי הכרה עמוקה הרבה יותר. הכרה של פורים היא הכרה עמוקה הרבה יותר. הכרה עמוקה של השם הרבה יותר. יש השם מאשר של שבוע. אני אביא לכם עוד דוגמה. בבקשה, אני אביא לכם עוד דוגמה. נתאר לעצמנו שיש מודעה. יש מודעה. של, אני יודע איזה דוגמה אני אביא, יש מודעה שהמלך עומד לבקר בחברון. אני מתאר לי שכולם רוצים לראות אותו, אז כולם עומדים שם ברחובות, בשני צידי הרחוב, בינתיים עצרו את כל התנועה, איש לא יכול לנסוע פה, כי המלך עומד לבקר, הודיעו באיזה שעוי. איזה שעה הוא יעבור פה. נו, אז יש קדימה שלוש מכוניות של שבק, אחורה שלוש מכוניות של שבק, באמצע יש מכונית עם גג פתוח, ועומד שם אדם עם בגדי מלכות, עם כתר על הראש, נופף שלום לכולם. כל אחד יודע, זה המלך, לא? יש ספק שזה המלך? כולם רואים, זה המלך. אין אף אחד ספק, למרות שאף אחד לא ראה אותו מקודם. זה המלך. אבל נתאר לעצמנו שהמלך החליט שהוא רוצה לבקר בשוק מחנה יהודה בירושלים. בלי פמליה, בלי שבק, בלי בגדי מלכות, בלי כתר על הראש. באופן אנונימי הוא מבקר שם, לבד. הוא מסתובב בשוק, סליחה על הביטוי, אף אחד לא שם עליו בכלל. כי אף אחד לא שם, מסתובב עוד אדם בין כל האנשים שם. והנה פתאום אחד מתחיל להתרגש. הוא כל כך מתרגש, בקושי הוא לא יכול להוציא מילה מפיו. זה המלך. אנשים שואלים אותו, איך אתה יודע, זה המלך. זה לא בשביל אני יודע, אני מכיר אותו, אני בטוח שזה המלך. להכיר את המלך בבגדי מלכות, עם כל הגינונים, זה פשוט, זה בבית. אבל להכיר את המלך אנונימי, שלא, לא, אי אפשר להכיר שום דבר. זה רק מי שמכיר אותו מקרוב. זוהי הכרה של פורים. זוהי הכרה של פורים. אז באמת, לכן אמרנו ששמחת פורים היא שמחת תורה. כי פורים זה אספקלריה. של קבלת התורה, דבקות בה וקיום מצוותיה בכל המצבים, כולל המצבים הקשים ביותר. כפי שהיו במציאות בכל תולדות ישראל. ואם, אני בטוח שאם תחפשנה, אפילו תסתכל על עובדות שהיו בשואה, איך יהודים דבקו בתורה ובמצוותיה, ועוד קודם בכל התקופות, זה פורים. השמחת פורים הגדולה בעומק היא לאמיתו של דבר שמחת תורה. זהו, עד כאן.